בפרשת השבוע, פרשת חיי שרה. השיעור שלנו יהיה לזכות כל עם ישראל, לגאולתנו, עבדות נפשנו, לזכות כל חולי עמו ישראל, ולעילוי נשמת
נלי בת שמעון.
נלי בת שמעון, עליה השלום. אני רוצה היום, ברשותכם, לעשות השוואה. לעשות השוואה בין אבא לבן. זאת השוואה בין אברהם ליצחק. אבל השיעור שלנו עוסק בנושא שנקרא תפילה. אני רוצה אולי לקרוא ולהזכיר לנו מה שקראנו בסוף פרשת נוח. אומרת התורה בסוף פרשת נוח, פרק י' בסוף הפרק, ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה, בת הרן, אבי מלכה ואבי עסקה. והפסוק הבא הוא הפסוק המרכזי לענייננו, ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. שרי מנו עקרה. אם התורה באה ומדגישה ששרה עקרה כאן, בפרשת נוח, זה אומר שאברהם ושרה כבר היו בעל ואישה. וזה לא הולך, אין ילדים.
רבינו, יש לי שאלה אחת לגבי אבא של שרה, אהרן.
כן.
הוא יותר צעיר מאברהם.
אני לא יודע להגיד.
מה שאני קראתי, יש ספר, מדרש מסופר ברוסית. שם כתוב שהוא בן הקטן של...
אח הקטן של אברהם?
הקטן של אברהם. אז בן כמה הוא היה כשהיא נולדה?
נדמה לי שאני לא זוכר באיזשהו מקום.
טוב, אני לא יודע. קודם כל תודה על הלימוד שלי אם אתה אותי.
שאח בעצם זה לא היה אח, אלא משהו שם...
טוב, אני, תודה רבה על השיעור, למדת אותי, שכוייך. אבל, בסדר, יפה, טוב, למדתי. אבל אני רוצה לעזור לענייננו. אברהם ושרה נשואים ללא ילדים. ואברהם אחר כך, שמגיע לארץ, אחר כך הוא יורד למצרים, והסיפור הידוע עם אבימלך, ששרה נלקחת לבית אבימלך, כתוב, וינגע השם את פרעו נגעים גדולים, ואת ביתו, על דבר שרי אשת אברהם. חז"ל מביאים כמה וכמה דברים בהם מפורט, במה נגע הקדוש ברוך הוא את בית אבימלך. רש"י מביא ואומר, שלקה בית אבימלך במחלה שתשמיש קשה, אי אפשר. יש מקום אחר, שחז"ל אומרים שנשים לא יכלו ללדת. והיו נשים שנהיו עקרות. נו. ואז יקרא פרעה לאברהם ואומר, מה זאת עשית לי? למה לא הגעת לי? כי אשתך היא. וכולי, למה אמרת לי? ובאמת, אברהם מתפלל. מתפלל על בית אבימלך. שהנגע הזה יעבור. שיחזרו החיים למסלולם. טוב, יפה. כשאנחנו מגיעים לפרשת השבוע שלנו, אנחנו נתקלים בדבר מעניין מאוד. אומרת התורה בפרשת השבוע שלנו, בפתיחת הפרשה. ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק, ויצחק בן 40 שנה בקחתו את רבקה בבתואל הארמי מפדן ארם, אחות לבן הארמי לא לאישה. ויעתר יצחק להשם, לנוכח אשתו, כי עקרה היא. ויעתר לו השם, ותאר רבקה אשתו. אנו רואים פלאי פלאות. אברהם אבינו, יש לו אישה עקרה, והוא לא עושה כלום. לא מדבר, לא מתפלל, שום דבר. מקבל את זה וזהו. כשיש בעיה קדומה בבית אבימלך, הוא מתפלל. כאשר מדובר על אשתו, שום דבר. יצחק אבינו, חי עם רבקה, רואה שהיא עקרה, הוא מתפלל. מה קורה פה? למה אצל אברהם אבינו אין תפילה? ואצל יצחק יש תפילה. יצחק פונה לקודש ברוך הוא, הוא מבקש סיוע. יצחק אבינו פונה למי שהכל ממנו, ואומר, ריבונו של עולם, מה קורה פה? תעזור לי. למעשה, אפשר להגיד שהתפילה של יצחק לנוכח אשתו כעקרה היא עומדת בניגוד מוחלט לשתיקה של אברהם אבינו שאשתו עקרה. איך מסבירים את הפער הזה? פער גדול, פער עצום. אברהם אבינו מתפלל על סדום. אברהם אבינו הוא לא אדם שלא מתפלל. הוא לא אדם שאין לו שיג ושיח עם הקדוש ברוך הוא. יש לו. ודווקא לאדם הקרוב ביותר אליו. דווקא על המשך הזרע שלו. על כך שיהיה לו זרע. שהקדוש ברוך הוא מבטיח לו עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואברהם אבינו כל הזמן מחפש עוד הוכחה, עוד הבטחה, עוד... תתפלל. זה מגיע למצב ששרה צריכה לתת לו את הגר. כדי שיהיה זרע. ואברהם שותק. מה השתיקה הזו? מאיזה נקודה זה בא? הרי אם אנחנו נסתכל ונתבונן, נראה שגם אברהם וגם יצחק זכו לפרי בטן אחרי הרבה שנים. לא אחרי שנה, שנתיים של עקרות. אלא אחרי הרבה שנים. אברהם חיכה עד גיל 100. חתיכת חיים. ויצחק בן 40 שנה, בלב זוטן, 40 שנה, פחות עבר 10 שנים. שום דבר, כלום. הרבה יותר. אנחנו לא מתייחסים עכשיו שהייתה בת 3, כן? אני בכוונה לא מתייחס לגילאים המפורטים, כי זאת סוגיה בפני עצמה. הזוהר הקדוש מסביר את העניין הזה באופן נקודתי. אבל אני לא רוצה להתייחס עכשיו נקודתית להבדל ביניהם. אני רוצה להסתכל על זה יותר מנקודת מבט רחבה. כי הנושא שאנחנו רוצים לדבר עליו היום זו תפילה. מי זה האדם שמתפלל? האם האדם שעומד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא אדם קרוב אצל הקדוש ברוך הוא? או אולי הפוך מזה. אדם המתפלל הוא דווקא האדם הרחוק מהקדוש ברוך הוא. וזו הנקודה אולי שדרכה אפשר להבין את הפער, את ההבדל בין אברהם ליצחק. זה נשמע מאוד מוזר האמירה הזו, אבל אני מקווה... כן, אני... אז בוא נראה. איך אברהם אבינו נגיד שהוא לא צריך תפילה, ויצחק אבינו כן צריך תפילה, אם אנחנו נצא כרגע בנקודת הזמן הזו, שיצחק אבינו צריך תפילה, זאת אומרת, יצחק אבינו רחוק מהקדוש ברוך הוא, עולה תמימה, עולה תמימה, שלם בכל השלמות, לא היה דבר כזה אף פעם ולא יהיה. אדם שלם בכל השלמות ולא מום, זה רק יצחק. איך אדם כזה נוכל להגיד שהוא רחוק מהקדוש ברוך הוא? כלומר, כל האמירה הזו מחייבת הסבר. למעשה, אם אנחנו נגיד ונבונן יותר, נראה שיצחק הוא הראשון, הראשון ממש, שהתפילה, העניין של תפילה, זה מרכיב חשוב מאוד בחייו. יותר מזה, אני רוצה אולי לומר שאברהם אבינו היה אדם שאצלו הכל היה ברור, בוודאי ובראייה חד משמעית. לעומת זאת, יצחק היה בחינה של אדם השומע. אברהם אבינו מחפש את הקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו חוקר. אברהם אבינו מהרהר. אברהם אבינו נכנס למחשבות פילוסופיות על קיום העולם ועל בורא עולם. כמו שראינו במדרש, כן, שאמרנו עד שנגלה אליו, בעל הבירה ואמר לו, אני בעל הבירה. זאת אומרת שאדם כמו אברהם, כשהקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ואומר לו, זה אני, אצל אברהם אבינו, המשמעות של הביטוי זה אני בורא עולם, היא ברורה לחלוטין. אין שום שאלה, אין שום דבר שיכול להטיל ספק בקיומו של הקדוש ברוך הוא. ממילא, אם אין לי שום שאלה בקיומו של הקדוש ברוך הוא, כל מה שקורה לי, כל מה שעובר עליי, אני רואה אותו בשלמות. כלומר, זה רצון השם, וזה רצון השם, וברור לי, מעל כל ספק, שהקדוש ברוך הוא מנהל את עולמו הטוב ביותר שיש, אז הטוב ביותר שיש, שרה יקרה. וזהו. לא צריך להתפלל. תבוא ותשאל, אז למה על סדום? למה על אבי מלך? זאת שכן, אנחנו נענה על זה. אבל מבחינת אברהם ושרה, זה המושלם. כך צריך להיות. אנחנו מעלים את זה כשאלה. לעומת זאת יצחק, יצחק שומע על הקדוש ברוך הוא מאבא. יצחק לא מחפש את הקדוש ברוך הוא. יצחק מקבל אותו בירושה. מאבא. ממילא, ליצחק זה מדרגה אחרת. אצל יצחק הוא בחינה של שומע. אנוכי השם אלוהיך. מי אמר? אבא. ממילא, אצל יצחק, סליחה, אם אתה קודש ברוך הוא, איך יכול להיות שזה דבר כזה? שאשתי הקרה? מה העניין? כלומר, יש תמונה ברורה שיש בעולם, אבל אין ודאות בהבנת השגחת הקודש ברוך הוא בעולם. אצל אברהם אבינו השגחת הקודש ברוך הוא בעולם היא מושלמת. אין על מה להתפלל. כך, למה מתפלל אברהם על אבימלך? למה מתפלל אברהם על סדום ועמורה? פשוט. יש לנו מורה גדול שאמר את זה במילים מפורשות. הרואה הנאמן של עם ישראל, משה רבנו. כשמשה רבנו בא בדברים עם הקדוש ברוך הוא בחטאים הגדולים של ישראל במדבר, אומר משפט מאוד פשוט. למה יאמרו מצרים? זהו. כלומר, אני בא ואומר שבאמת חטאו ברגל, נו, זה באמת בעיה גדולה מאוד. חטאו בחטא המרגלים זה אסון נוראי, אבל ריבונו של עולם, נכון, אתה מנהיג את עולמך בשלמות והם צריכים שיקרה להם מה שלא יהיה, מה שכתבך חוכבתך יתברך, אבל רגע, מה עם כבוד השם בעולם? מה יגידו? להוציאם בערים? ולחלותם על פני האדמה, כלומר אתה איזה מין קודש ברוך הוא כזה שמבטיח ולא מצליח לקיים עד הסוף את מה שאתה אומר? עזוב אותנו, אנחנו לא הנקודה. אתה, למה אמרו מצרים? למה אמר אבי מלך שלעקות אתה יודע ולרפא לא? למה אמרו סדום ועמורה ש... אי אפשר לעשות שום דבר, אתה אכזר. זה לא מידותיך, זה לא הנהגת השם בעולם. הנהגת השם בעולם צריכה להיות בחן, בחזד וברחמים. גם סדום ועמורה שהתהפכו זה היה חזד ורחמים. הגמרא אומרת שאנשי סדום ועמורה יש להם חלק לעולם הבא. כלומר הם נענשו, אבל נשאר להם חלק לעולם הבא. ממילא אני אעמוד להתפלל לא עליהם בגלל שהם הבעיה, אלא אתה כבודך. אבל שרי, לעניין פרטי אישי שלי, פה בשייך כבודך, כי אני מבין שצריך להיות הכרה על פי תוכניותיך, לכן אני לא מתפלל. בואו נתקדם רגע ונתבונן בעוד מתפללים שיש לנו בתנך. זה נורא מעניין. יש לנו למעשה, תפילות שאנחנו פוגשים בתנך, אלו תפילות ספונטניות. זה לא תפילה כתובה בסידור, זה תפילת הלב. יצחק, היה אתר יצחק. מה הוא אמר? לא יודעים. זה משהו בהלב. משהו הרגיש, משהו חשב לומר, הוא אמר משהו בסגנון של התבודדות. מתבודד עם קודש ברוך הוא. כמו שחזל מביאים שהוא הלך לקרן זווית אחת, רבקה לקרן זווית שנייה, וכל אחד יתבודד עם קודש ברוך. כל אחד אמר מה שהוא רצה לומר. כן, זה לא המצאה. כן, כן. רבי נחמן גילה את מה שכבר היה. טוב, אבל בואו נראה. אנחנו רואים שתפילות בתנ״ך הן לא תפילות מתוכננות, אלא תפילות שבן אדם נכנס לבעיה. כשאדם נכנס לצרה, הוא יתפלל. זה כל התפילות שאנחנו מוצאים בתנ״ך. יש שני דמויות שאולי תחילתה, לא, אחת מהן, חנה, מתפללת אל השם במשכן, ועלי חושב אותה שיקורה, היא הייתה בצרה צרורה, היא הייתה עקרה. ואחר כך היא מודה בשירה הגדולה. זה גם תפילה, זה ספונטניות של הודעה. אבל התפילה של חנה באה מתוך צרה, מתוך כאב. השונה מכולם דניאל. דניאל בבבל, הגמרא אומרת שהיה מתפלל שלוש תפילות ביום, קבוע, הוא היחיד. אבל כל שאר התפילות שאנחנו פוגשים, אלה תפילות ספונטניות שנובעות או על ידי פרט, או על ידי ציבור, בשעה שיש צרה. כמו שהרבם כותב בלכות תפילה, בלכות תעניות יותר נכון, שבזמן שיש צרות על ישראל, אז מתעשים ומתפללים. כלומר, הצרה מביאה את האדם לתפילה. אם ככה, כשאנחנו מסתכלים ואומרים, רגע, צרה מביאה את האדם לתפילה, איך קורה לאדם שפתאום יש לו צרה? מה פתאום הוא נמצא בברוך? מה קרה? מה קרה? בגלל שאתה רחוק מהקדוש ברוך הוא. ברגע שאתה התרחקת מהקדוש ברוך הוא, אז אתה בצרות. ממילא, אנחנו מבינים שבן אדם שעומד להתפלל, הוא לפני פרשת דרכים. הוא לא יודע מה לעשות. הוא פתאום חסר אונים. מה שקורה לו, הוא לא מצליח להבין לנו הולך, ימינה, שמאלה. אין לו שום יכולת הבנה מה הוא עושה עכשיו. נקרא לזה אולי בלשון של העם שכולם מדברים, אדם נמצא לפני שוקת שבורה. זהו. למלא מים הוא לא יכול, כדי שבור. אבל הוא צריך מים. מה הוא עושה? הוא צמא. אין לו מה לעשות עכשיו. זאת אומרת, הוא נמצא רחוק בקודש ברוך הוא. משהו השתבש בחיים שלו. אז ממילא באותו רגע, אדם מתפלל. אז נקודת ההבנה שלנו כרגע, שכשאנחנו עומדים להתפלל, זה בגלל שאנחנו בצרות. הנה אנחנו עומדים שלוש פעמים ביום, שחר, מנחה וערבית, ומתפללים, ומישהו מרגיש שהוא נמצא בצרה?
אבל מישהו מרגיש שהוא מתפלל?
זאת שאלה אחרת. אבל אדם הגיע לבית הכנסת שלוש פעמים ביום, הוא באמת מרגיש שהוא בצרה? האם הוא באמת מבין שכשהוא עומד עכשיו להתפלל, הוא רחוק מקודש ברוך הוא? הוא לא קרוב, הוא רחוק. בגלל זה הוא עומד להתפלל. לכן באמת הפסוק אומר, לא נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. אלוהים זה מידת הדין. כלומר, אנחנו באים לתפילה משהו כזה...
אוטומט.
איך נקרא לזה? קבוע, שגרתי. שלוש פעמים ביום אנחנו בצרה. או נגיד יותר, אנחנו 24 שעות ביממה בצרה. אנחנו רק לא מרגישים את זה. אז לכן אנחנו באים להתפלל. ולכן התפילה נראית כמו שהיא נראית. מצוות אנשים מלומדה. אז אשרנו מה טוב חלקנו שהרב קוק כותב בסילורו עולת ראייה. כותב בפירוש שם שהנשמה מתפללת תמיד. פעם שמעתי שיעור. אבל היא מתפללת. על מה היא מתפללת?
על הגוף.
לא. שהאדם הזה יתפלל. שהוא באמת יתפלל. כן, שהוא יתפלל.
גם גוף.
כלומר, היא פללת תמיד, יש לה צפה משאלה עם הקדוש ברוך הוא, כן? דברים אחרים, אפשר להרחיב על זה הרבה, זה לא זה, אבל... שהיא פללת כבר סוף סוף. זה מה שהיא מתפללת. כלומר, הנשמה כל הזמן נמצאת בקשר קבוע עם הקדוש ברוך הוא. הנשמה היא בחינה של אברהם אבינו. אצל אברהם אבינו אין צרות. הוא לא רואה צרות. יש סיפור כזה ידוע, את רבי למלך מליז'נסק ואחיו רב זושה, שבא להפחוס את רבי למלך, אמר לו, רבי, אני כבר לא יכול יותר. אני כל כך בצורס, אין לי רגע אחד של מנוחה. אין. נגמר אחד בא עוד אחד. פעם אמר מישהו בלשון הבדיחה, למה קוראים את זה צרות? כי זה בא בצרורות. אתה לא גורר אחד בשני. אומר, אני לא יכול יותר. אמר לו, תשמע, יש לי רעיון. אני מכיר בן אדם שיכול לעזור לך. תלך אליו. מי? רב זושה, אח שלי. מי? נו, אותו חוסי דודך לרב זושה. בגלל לרב זושה אומר, תשמע, אחיך הגדול שלח אותי אליך, אולי יש לך איזה רעיון? מה קרה? הוא אמר שאני, שאני כאלה צרות יש לי, אולי תיתן לי פתרון מה אני עושה. רב זושה ידוע בתור אני מרוד אחד כזה שהיה חתום על הצרות. אבל אני לא יודע מה זה צרות. אין לי פתרון. לא יודע מה זה, זה חתן לך פתרון. אברהם אבינו, אין לו צרות. כי מבחינת אברהם אבינו, הכל ודאי, הכל ברור, הכל בסדר, מושלם. שרה הקרה, בסדר. זה מה שצריך להיות, אז למה יש לי להתפלל? למה להתפלל? הקדש יצחק אותו דבר. קדש ברוך אומר, קום ככה בנך, הוא לא קרה בנו, והולך. אין שאלות, אין תמיעות, אין כלום, הוא הולך. זהו, ככה, ככה. כי אברהם אבינו היה קרוב לקדוש ברוך הוא. אברהם אבינו, והקדוש ברוך הוא זה כמעט משהו כזה בלתי נתפס. זה אדם שכל כולו 24 שעות ביממה, ברור לו שזה הקדוש ברוך הוא. הכל קדוש ברוך הוא, זה אפילו יותר מגן זו לטובה. כי מי שאומר גם זו לטובה, מה שהגמרא מביאה, אז מה הוא אומר? הוא אומר, כן, יש רע, זה נראה רע, אבל זה לטובה. אבל הוא אומר, אין רע. אין רע בכלל. זה בזושת. אין רע. זאת אומרת, אברהם אבינו, אנחנו יכולים להגיד עליו שהוא היה איש שראה באופן ברור ובאופן ודאי את רצון השם. לכן הוא לא שואל שאלות. לכן הוא לא מתפלל על דברים שקשורים לאדם. הוא מתפלל לכבוד השם. זה כן, שלא ייפגע אחד ושאלה. אבל שאר הדברים, יש רעב? בסדר, יש רעב. אחרי למצרים, על מה יש להתפלל? הכל בסדר. ומאה אחוז. אם ככה, אנחנו רואים שהעמידה של יצחק מול המציאות של העולם ומול הקודש ברוך הוא זה משהו אחר, 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 אחר לגמרי. אנחנו יודעים שיצחק אבינו היה עם בעיית עיניים, בסוף ימיו קעו עיניו. אברהם אבינו בעניין הזה של קעיית העיניים, שהעיניים לא רואות, זה לא רק הצד הפיזי של זה, אלא באמת בהסתכלות אל הנהגת השם בעולם, עיניו היו כהות מול אברהם, ביחס לאברהם. עיניו כהות. כלומר, התפיסה הזו, ההבנה הזו, שעיניו כהות ולהבין את עומק פעולת ההשגחה של בורא עולם, מעוררת אותו לשאול שאלות. מעוררת אותו להגיד, רגע, צריך להתפלל, יש משהו שלא מסתדר. מתי אדם מתפלל? שמשהו לא מסתדר לו, אז הוא רוצה שהקדוש ברוך הוא יסדר לו את זה. ממילא יצחק באמת נעתר. יצחק אבינו מתפלל על אשתו, ולא שותק. אולי, כשאנחנו נסתכל לעומק של הדברים, ונתבונן היום בתפילה, כשסידרו לנו אנשי כנסת הגדולה, אנחנו נתפוס אולי את המוטיב שאנחנו מדברים עליו. ישנה בעיה שעולה הרבה פעמים בקרב אנשים. הם אומרים, תשמע, אני מתפלל כך וכך תפילות ביום, שלוש פעמים ביום, כך וכך שנים. אתה מדבר על אלפי תפילות. זה לא... זה לא זה. תראו, אני מרגיש, אני בא, אני מתפלל, הולך, הכל. מה עושים? איך מעוררים את התפילה? היום בקרב בני נוער בשנים האחרונות ניסו לעשות כל מיני דברים ולהלהיב את האנשים. אז יש מניין קרליבך, ויש מניין ברסלב, ויש מניין עם ניגונים, ויש מניין עם ריקודים, ויש... מאיפה זה בא? למה זה בא? רבותינו לא שמעו על הדברים האלה מעולם. לא מצאנו בדורות קדומים שהיו ניגונים וקפיצות וריקודים והקפות של בימות. זה לא בא בכלל. פעם הייתי בשיעור אצל הבן של האדמו"ר מקמרנה, זכר צדיק לברכה. הבן שלו קוראים לו צבי אליעזר. הוא היום ברמת בית שמש. הוא מומחה גדול בהבנת תורתו של הבעל שם טוב. הוא חקר את העניין הרבה זמן. הוא פעם העביר שיעור בחסידות. אז הוא אמר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, אנחנו היום מסתכלים על החסידות או על החצרות של החסידים ברבס, ולא רק היום, גם בדור הקודם. אנחנו רואים, תשמע, זה חתיכת תעשייה. יש תשעים, יש קוויטלך, יש מופתים, יש... הוא אומר, כשאנחנו מתבוננים בתיאורים, כי הבעל שם טוב לא כתב כלום, בתיאורים שתיארו תלמידיו הקרובים, המאגיד וחבריו, וגם תלמידי המאגיד, מסתכלים איך הנהיג הבעל שם טוב את חצרו, לא מצאנו זכר לטיש. לא היה דבר כזה. לא מצאו זכר לקוויטלך. לא היה דבר כזה. לא באו אליו ועשה מסטים. לא. באו לרבא כדי לקבל הדרכה. באו לרבא כדי לקבל עזרה בעבודת השם. זהו. מסופר, כן, שבסעודה שלישית, אז הוא היה אומר תורות נפלאות. אבל זה לא טיש, זה סעודה שלישית. לא, ביום שלישי הרבא עושה טיש. לא. לא היה שיריים. כל מה שאנחנו מכירים בחסידות היום, לא היה ולא נברא אצל הבעל שם טוב. אז מה נהיה? אז הוא שאל, מה קרה? מה קרה שהחסידות הפכה להיות באמת עם המון המון דברים חיצוניים? הוא מסביר לשיטתו שזה ירידת הדורות. ירידת הדורות. לא רק אצל החסידים, גם אצל הרבס. כי אין לך ברירה. אתה חייב לדבר בשפה של האנשים שאתה נמצא איתם. אתה לא יכול לדבר בשפה של הבעל שם טוב, כי זה לא עובד. האוזן לא מסוגלת להבין את הפשטות של הדבר. היא לא מסוגלת, היא מחפשת משהו אחר. למה? כי רחוקים מאוד. כשאתה קרוב, הכל ברור, אתה לא צריך שום דבר, לא מופתים, לא שום דבר, לא קוויטלך, לא סגולות, לא כלום. כשאתה רחוק, אין לך ברירה, אתה צריך קביים. אתה פשוט נכה. אתה צריך כלים כדי להתקדם.
זה כמו גמרא, שכל זמן צריך פירושים על פירושים.
קביים לא יגיד במקום רגליים.
אז לכן, אז התחילו לומר, זה מה שאומרים, מחי הקף, והריקודים, והניגונים, כדי להלהיב את האדם. כדי להכניס קצת משהו אחר.
גבודקה,
חבנית. כן, גבודקה, כן.
משקה.
משקה, בתפילה, כן, עוברים על כל מיני עניינים של השולחן ערוך מפורש, אבל לא משנה. תלוי כמה בן אדם שותה. אבל אנחנו רואים שהעסק הזה צריך לעורר בנו מחשבה עמוקה. אנחנו מתפללים כי אנחנו בטעות. אנחנו לא מתפללים בגלל שאנחנו קרובים לקדוש ברוך הוא. לא, ממש לא. אם היינו קרובים, התפילה הייתה יוצאת ספונטנית מאיתנו, או שבכלל היינו מתפללים. כי הכל, מה, זה ברור, זה קדוש ברוך הוא, מה? אין שאלה על מה להתפלל, על מה? יש עובר בבן? נו, זה קדוש ברוך הוא, אני צריך לעשות את שלי, שלא יהיה לי עובר. זה אני עשיתי, לא קדוש ברוך הוא. הרי יהיה חלק לגמרי. ממילא כשאנחנו עומדים היום ומתפללים, כי כך נכתב בשולחן ערוך, וזאת ההלכה. אז באמת צריך שאנחנו בדרך לבית הכנסת להגיד רגע, 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 למה אני הולך לבית הכנסת? אני הולך לבית הכנסת לא כי אני קרוב לקדוש ברוך הוא. אני הולך לבית הכנסת כי אני בפרשת דרכים, כי אני לא יודע מה אני עושה עם עצמי. ואני צריך לפנות לקדוש ברוך הוא, כי אני לא מבין מה הוא רוצה. אני לא מבין את ההשגחה. אני יודע שהיא קיימת, אני מאמין בו, היא מושלמת, אבל אני לא מבין כי אני החסר, אני הרחוק, ואז אני מתפלל. שבן אדם מועד לפני קודש ברוך הוא, והוא מבין שהוא רחוק, התפילה שלו אמורה להיראות אחרת, כי הוא מתבייש, כי הוא אמור להרגיש רע, איך אני מעז בכלל לבוא ולעמוד ולדבר לפני קודש ברוך הוא, שאני התרחקתי ממנו, אני, ועכשיו אני בא לפניו ואומר לו, נו, תעשה לי טובה, תן לי גמח. זה לא נעים לבוא, שלוש פעמים.
תעשה לי טובה, תעשה לי טובה בבקשה.
כן, אבל זה יותר מזה. זה לא נעים לבוא לאותו גמח, שלוש פעמים ביום, מבקש עוד פעם גמח. שבע פעמים בשבוע, ארבע, ככה בחודש ובשנה ובשנים, את אותו גמח. אתה לא החזרת את הגמח הראשון. לכן אנחנו חייבים לעשות שינוי בתפילה. שינוי בהבנה מה זו תפילה. אנשי הכנסת הגדולה תקנו לנו תפילה קבועה בגלל זה. בגלל זה. כי אם חז ושלום והיו מתקנים לנו תפילה קבועה, ברורה, סגורה, אנחנו לא היינו מצליחים להתפלל. גם התפילה הספונטנית שאומרים שהייתה יוצאת, היא לא הייתה יוצאת. כי ברוב הצרות שאנחנו נמצאים, אנחנו היינו פשוט לאט לאט לא מתפללים. לכן תקנו תפילה קבועה והלכה קובעת שאתה חייב להיות בתפילה. ואדם צריך להתבונן בתפילה. למרות שהוא רגיל אליה, והיא שגורה על פיו ועל פה, ואפשר להגיד אותה עם עצימת עיניים, צריך לזכור, אנחנו עומדים לפני קודש ברוך הוא, כי אנחנו בצרה. ואדם שהוא בצרה, זועק מהלב. כל מילה שהוא מוציא מהפה, היא מילה שהוא חשב עליה קודם, כי אם הוא יגיד סתם דברים, על מה אתה צועק? מה העניין? זה ממש לא כך. זה ההבדל הגדול. ההבדל הגדול בין אברהם אבינו, איש הוודאי, איש הברור, שמבחינתו, הקדוש ברוך הוא רוצה כך, יהיה כך, רוצה כך, יהיה כך, שרה יקרה, הכרה, יצחק לקורבן, קורבן. זה בסדר גמור. זה האדם קרוב. אנחנו, לצערנו, לא שם. אנחנו שואלים על הקדוש ברוך הוא לפחות שאלה אחת ביום. לפחות. והשאלות האלה מאוד פשוטות. אנחנו לא שמים לב. למה זה קרה לי? זהו, שאלה כזו, זה כאילו, קדוש ברוך הוא, מה, בלבלת? איך זה יכול להיות שזה קרה לי? מה, אני? אין לי יכול להיות! זה על הקדוש ברוך הוא. אז יש לנו לפחות פעם אחת ביום, ואני אלך פעם בשבוע, כי אנחנו לא אנשי ודאי. אנחנו לא מבינים את ההשגחה. אז יש לנו שאלות. הפתרון לשאלות זה התפילה. יהיה רצון שנזכה להתפלל מתוך ההכרה וההבנה של לב נשבר ונדקה. אלוהים אותי זה. יבוא לתפילה מתוך יראה גדולה, בושה עצומה, ואז בתחנונים, ברעד, בפחד, לעמוד לפני קודש ברוך הוא ולבקש את צורכנו. אבל על זה רק נסיים בדברי הזוהר הקדוש. שלא נהיה כמו כלבים שנובחים הב-הב. שלא נעמוד לפני קודש ברוך ונגיד לו תן. בעברית הב זה מילה נרדפת. תן, תן בני, תן חיי, תן מזוני, תן, תן. לא. אלא באמת נתפלל על גלות השכינה. נתפלל על כבוד השם. כשנגיע למדרגה שאנחנו נתפלל על כבוד השם, אנחנו נהיה קרובים אליו. אז לא יהיו צרות. אנחנו נבין את ההשגחה, נבין את רצון השם, וממילא נעשה רק מה שקודש ברוך הוא רוצה. ברגע שנעשה מה שקודש ברוך הוא רוצה, קח את בנך לקחתי, לא יהיו צרות. פשוט לא יהיו צרות. כי שרה, הכרה, אברהם אבינו לא מתפלל עליה, אבל היא עוללת לו את יצחק. כי בתוכנית האלוקית זה צריך להיות שהוא יהיה בן 99. זה צריך להיות שהוא יהיה בן 100. ויבלד לו את יצחק. זה בסדר. שרה לא הכרה, היא הכרה זמנית. יש לי תוכנית. אז באמת נזכה לתחושה האמיתית מה זאת תפילה. הלוואי ונזכה יחד כולנו לעשות תפילה בבית בחירתנו, בבית מקדשנו, עם רב ימינו, אמן ואמן.
אמן.